רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, נורית. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון 365, תוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי. מדי שבוע אנחנו מארחים פה אורחת, אורח שעוסק בנושא. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת באקדמיה, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן לצפות או להזין לנו בתוכנית, לתוכנית באתר www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים, באייפון ובאנדרואיד. אני זמינה עבורכם גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום האורחת שלנו, הזמרת, היוצרת, יוצרת, זה לא זמרת, יוצרת, כותבת, מלחינה, מנגנת, בכל מיני כלים.
לא, לא להגזים.
גם גיטרה, גם פסנתר.
פסנתר.
אוקיי. חני דינור, וגם, שזה מאוד חשוב, פסיכולוגית חינוכית. אני רוצה להגיד שהשבוע, השבוע שעבר אני השתתפתי בסדנה בעיריית ראשון לציון. זה לא סדנה, זה הופעה, חדר משלך, שחשפנו יוצרות, סופרות ו...
מקסימות,
כתבי
כן.
שיר, כתבי סיפור ושירה. באמת היה מרגש, ואת הופעת בתוכנית. ואני גיליתי שם עומקים שאני לא רגילה לגלות בקרב שירים ויוצרות, והרגשתי צורך מאוד עז לדבר איתך פה בתוכנית, כי חשבתי שיש לך הרבה 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 מה לתרום היום. אז אני ממש שמחה שאת איתנו היום, חני.
אני גם שמחה להיות כאן ברדיו סול יחד איתך, נורית. איזה כיף.
וגם את משדרת.
נכון.
בגלי צהל.
משדרת.
ציפורי לילה. אחת לשבועיים.
ציפורי לילה מוזיקליות, אכן. כן.
יש סיבה להקשיב.
ימי שני אחת לשבועיים אכן.
ימי שני. אז זה לא היום.
לא,
שבוע הבא. בסדר כן. גמור. אז אני יודע. אז חני, בואי נתחיל מהעניין הזה של הפסיכולוגית. את פסיכולוגית ופסיכולוגית חינוכית.
נכון.
את סיימת, את בעצם היית בלהקה צבאית.
הייתי בלהקה צבאית, ואז כשהשתחררתי, שלא כמו כולם, שבאיזשהו אופן פנו
למוזיקה
ולבמה ולמשחק, או לבית ספר למשחק, או לבית ספר למוזיקה. אינני יודעת מה בדיוק חלף במוחי. כן. עד היום אני שואלת את עצמי, והתשובות משתנות לאורך השנים. אני הלכתי ללמוד פסיכולוגיה. ובסופו של דבר זה היה מסלול מאוד ארוך, כי זה תואר ראשון וזה תואר שני וזה התמחות. אז בסך הכל זה מסלול של 9 שנים.
וזה עבודה.
כן, שהוא לא פשוט. אבל כן, במהלכו כל הזמן הייתי במוזיקה. וגם, אם לא תואר, הוצאתי 2 אלבומים או אלבום אחד כבר במהלך הלימודים וכל התהליך הזה. אבל זה בגלל שבאמת היו שני כיוונים, היו לי שתי נטיות שכנראה לשתיהן רציתי לתת ביטוי. המוזיקה, שזה, תמיד אני אומרת שזה מסוג היהודים שאתה לא יכול לבחור אותם, הם בוחרים אותך.
בך.
ואני נולדתי, מה שנקרא, לשיר. אחר כך התברר גם להלחין, זה גם משהו שדי בגיל מאוד צעיר התחלתי לעשות. והנושא של פסיכולוגיה זה משהו שהוא גם מאוד מאוד built in באישיות שלי, שמאוד מגלה עניין באנשים אחרים, שמאוד רוצה לעזור, שמאוד משמעותית בחיי אנשים אחרים, והיה משהו בללמוד את זה שהוא היה אך טבעי. זה לא היה כל כך טבעי לעשות את זה אחרי סיום שירות צבאי בלהקה צבאית, אני מודע.
זה גם איכשהו קוטע את מסלול הקריירה, לא?
כן. אני תמיד שואלת אותי, אפרופו המונח דלתות מסתובבות, מה היה קורה אילו, כן? מה היה קורה אם הייתי בוחרת לא ללמוד, ומה שנקרא להיענות לבקשות מאוד שהיו אז, והזדמנויות מאוד מאוד גדולות, להיכנס ממש ככה למים העמוקים של התעשייה, ולא עשיתי את זה. וכשאני אומרת שבכל גיל אני עונה לעצמי אחרת, מדוע לא עשיתי את זה, אז היום התשובה היא ש גם מתוך איזושהי הבנה שהתאספה לה והתחזקה לאורך השנים, שאנחנו יותר ממשהו אחד, ויש בנו יותר מצד אחד, ומכישרון אחד, ומנטייה אחת. וגם כי היה משהו כל כך בגדר ציפור הנפש בקטע הזה של המוזיקה, שזה כאילו לשים את כל הביצים בסל אחד היה, שוב, אני אומרת, זה הכל כנראה תהליכים לא מודעים, זה לא שאני הייתי נורא מודעת.
שום דבר לא מודע. כן. אנחנו עושים דברים על פתחפים, ואנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה הם באים, ולמה אנחנו עושים אותם, אבל כן. כל דבר יש סיבה.
נכון. וגם כנראה שגם לכל בחירה יש יתרונות וחסרונות, כן? נכון. והכי חשוב זה לשמוח בסופו של דבר עם
הבחירה.
עם היש ועם העכשיו, כן? ולא כל הזמן להגיד יו, ואם הייתי בוחרת ככה ויו. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו בעצם, כל אדם יכול היה במהלך חייו, כל רגע נתון הוא סוג של איזושהי בחירה. ואתה יכול לבחור כך ואתה יכול לבחור אחרת, ועל פי זה המסור שלך,
אנחנו יכולים כל היום להצטער על מה שלא בחרנו.
בדיוק.
ממש כל היום, כל רגע נתון.
אז במקום להצטער על מה שלא בחרנו, אז אנחנו באמת צריכים לשמוח על מה שבחרנו, ולהבין גם שהבחירה נותנת כן איזשהו חופש, שוב, בתוך הגבולות, כי זה תמיד סוג של דיאלוג בין חופש לגבולות, איך בתוך הגבולות האלה אנחנו כל פעם יכולים לבחור אחרת, לעשות שינויים, לעשות טוויסט, לעשות
נכון, כי החיים הם באמת הזיגזג הכי גדול שיכול להיות, לפחות בחיים שלי. אני
כן, את קראת את הפתיח, וזה היה מאוד מרשים לראות שאת גם וגם וגם וגם.
וכן, וזה עוד לא הסוף. כאילו, כן. זה ברור לי שמאוד קשה לי לחזור על דברים שכבר עשיתי, כי אני מרגישה שכבר מיציתי אותם. אני חושבת שגם את
כי את מאלה שמשתעממות בקלות.
אני משתעממת. ברגע שאני מבינה, אני ממשיכה הלאה, כן. לדבר הבא. איך אמר לי בעלי אתמול? בעלי, שזה גם דבר שצריך לדבר.
כן, איזה מונח זה בעלי.
בסדר. כן, אז הוא אמר לי שהשינוי הכי גדול שקרה בקפיצה הטכנולוגית זה שאנשים הבינו שהם לא מבינים. אני מבין שאני לא מבין. וזה מה שאפשר להם להתחיל לחקור, להבדיל מהאקדמיה למשל, שברגע שהם כתבו ספר, אז כאילו הם כבר יודעים וקשה להמשיך לדבר הבא.
כאילו כתבו את האמת המוחלטת. הצרופה והמוחלטת.
אבל ברגע שהספר כבר כתוב, הוא כבר לא רלוונטי, כי המהירות, האנושות משתנה כל כך מהר, כמו שאמרתי לך, שהשינוי הוא הקבוע החדש, שום דבר לא נשאר כשהיה.
לגמרי, ואני גם חושבת שאפרופו, את מדברת על טכנולוגיה שמאפשרת לנו להבין את זה, ואני דווקא מדברת על משהו הרבה יותר עתיק, על התורה ועל הרוחניות ועל היהדות, שמאפשרת לנו להבין שהדברים הם לא... העניין הזה שאת אומרת, לא בידינו, או אנחנו לא יודעים הכל, בוודאי שאנחנו לא יודעים הכל.
אנחנו לא יודעים כלום.
אנחנו בעיקר לא יודעים. כן.
גם מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים.
אבל יש משהו בתחושה לפחות שאני יודע, שיש בה משהו מרגיע. כן? כן, נותן לך איזושהי תחושת פסאודו, ביטחון כזאת.
נכון, ופה אנחנו עוברים לשינוי, שבגלל זה הוא נורא קשה.
נכון.
כי אנחנו לא מכירים את השינוי.
אבל אם הידיעה הבסיסית הייתה שבאמת שאנחנו לא יודעים, אז גם היכולת שלנו להתמודד עם שינויים הייתה יותר טובה.
בדיוק.
וגם היינו פחות נחרדים אל מול השינוי, והיינו גם עם משאבים יותר טובים להתמודד איתו.
בדיוק.
כן.
אז נחזור למה שרציתי לשאול אותך, כי אנחנו יכולות להמשיך ולדבר ככה.
אוקיי, אז אין מה? סוף. מה רצית לשאול אותי, נורית?
רציתי לשאול אותך, אבל באמת, מה משך אותך ללמוד פסיכולוגיה ובחינוך דווקא?
אוקיי, אז קודם כל, את יודעת, זה היה בגיל צעיר, כי הלכתי ללמוד איך שסיימתי את הצבא, וזה אומר שזה היה בגיל 20. לכן אני אומרת שהרבה דברים הם גם קורים בלא מודע, כן? כי למה בחרתי? אני כן יודעת שאני מאז ומתמיד הייתי נורא ילדה פסיכולוגית כזאת. מה זה אומר? ילדה כזאת היא שנורא אכפת לה, מאוד הורית אגב, שיש לזה גם מחירים. אחת כזאת שמאוד אמפתית למצוקתו של אחר, שכן הרבה מיומנת בלשים את עצמי בנעליו של אחר, שבדרך כלל אנשים ברגיל לא עושים את זה, כל אחד מאוד עסוק בשלו.
במיוחד היום, כן. כן.
ואני הייתי תמיד שונה בעניין הזה. באמת היה אכפת לי מה קורה עם מישהו אחר, ואיך מרגיש מישהו אחר. והייתי הרבה פעמים גם מכווננת את ההתנהגות שלי, שוב, לא בקטע הזיקיתי של העניין, כן? על אף ש... אפשר לקרוא לזה זיקית, אבל אפשר לקרוא לזה גם להתאים את עצמך אל הסיטואציה, אל האנשים שאיתך.
כל בן אדם שונה.
היה איזה עניין של... שאני חושבת שאם אני... אני יכולה גם להיות בעבור עצמי, אבל אני לא יכולה להיות בעבור עצמי כשזה על חשבון מישהו אחר, כשאני לא רואה את הצרכים של האחר. עכשיו, גם יש נורא עניין, תראי, להיות פסיכולוג... בעיניי, פסיכולוג טוב זה להיות פסיכולוג בלי אגו, זאת אומרת, זה לא, אתה לא בא ואתה
לא
מתעסק בשלך, ולא רק זה, אלא גם אתה צריך באיזשהו אופן להניח את התפיסות שלך, את האמונות שלך, מאוד להיות קשוב למישהו אחר, מאוד נטול שיפוטיות וביקורת, כי באמת מי שמולי כמטפלת צריך להרגיש שאני איתו, שאני מקשיבה. אתה יודע, תרבות ההקשבה גם היא נכחדה לצערנו בעת האחרונה.
זה נשמע בדיוק כמו שאני מדברת, כשאני אומרת שאני מגשרת, וזה מה שמגשר צריך לעשות. כי בסוף אנחנו צריכים להבין את הבן אדם שנמצא מולנו, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה אם אנחנו ביקורתיים, או אם אנחנו מביאים את עצמנו, אם אנחנו לא מקשיבים.
לגמרי. וגם הנושא הזה של ביקורת, כאילו, מי שמחה? מי אמר שאתה טוב מן האחר? מי אמר שאתה יודע יותר טוב? לפעמים גם התגובתיות שלנו היא מאוד אימפולסיבית, ויש את העניין הזה שאם אתה תמתין עוד קצת, אפרופו המתנה מתנה, אז אתה באמת תדע שיכולים לבוא לפתחך דברים מעומקים אחרים, ואתה גם, החיבור שלך אל האחר גם יהיה ברמה אחרת. כך ש... אבל אם נחזור לשאלה הראשונה שלך, כי אני... אגב, אני מתנצלת מראש על זה שאני מאוד אסוציאטיבית בחשיבה שלי, יש לי הפרעות קשב. ואני כזה נעה להרבה כיוונים, אז תשימי אותי במקום אם אני באמת מפליגה רחוק מדי. בכל מקרה...
אין מקום, הכל בסדר.
אין רחוק מדי, כן?
אין רחוק מדי, זה בדיוק העניין.
אז העניין הזה של... היו בזה שני טעמים, היה בזה... באמת, באמת, אנשים מעניינים אותי. אני, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה מאוד פרוזאית, אבל כשאני הולכת ברחוב, מעבר לזה שיש לי הפרעת קשב, אני שמה לב לכל דבר שקורה מימיני ומשמאלי, אני לא יכולה לראות בן אדם, נגיד, קבצן ברחוב, ולא לעצור רגע, ולא להיות איתו באיזשהו אופן, ולא לחמול עליו. יש אנשים שעוברים, הם רואים אותם כשקופים. אני לא יכולה לעבור להיכנס לחניון, ולא לברך לשלום את השומר, וגם לשאול לשלומו, כי הוא בן אדם. ויש איזה משהו בקטע של אנשים, שתמיד היה מאוד, מאוד חזק אצלי. וכן, אז יש את הקטע הזה גם שכמובן, אתה גם לאורך השנים מפתח מיומנות בלדעת איך להקשיב, ולדעת גם מה להגיד ומה לענות, כי...
מה לא להגיד.
ולפעמים יותר חשוב מה לא להגיד, כן, או להגיד את זה בזמן, נושא של טיימינג הוא גם דבר נורא נורא חשוב.
נכון.
כפסיכולוג.
נכון. כן. אז לפני שאנחנו נמשיך באנשים, אז אני רוצה שנשמע אחד השירים שלך, אחד השירים הנפלאים שלך, וכתבת המון שירים, ואת כותבת שירים באמת נהדרים.
תודה. כותבת ובעיקר מלחינה.
כותבת, מלחינה, שרה, מנגנת אותם. אחרי 30 זה יופי, זה מילים ולחן שלך, וביצוע שלך ושל עדנה גורן.
נכון, עדנה גורן המקסימה.
וזה שיר מהמם.
וזה עיבוד של רמי הראל.
עיבוד של רמי הראל.
אחרי 30 זה יופי, זה בשלח לא יותר מדי, זה בוטח אבל גם מוכן לשאול, זה בוטח אבל גם מוכן לשאול. והספקות שהם כמו גומות של חן, והקמטים שמתחילים להסתמן, והקמטים שמתחילים להסתמן רק מוסיפים. והספקות שהם כמו גומות של חן, והקמטים שמתחילים להסתמן, והקמטים שמתחילים להסתמן רק מוסיפים. ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל ועוד לא ראינו כלום. אחרי 60 זה יופי, קצת עורמה וקצת תמימות, ואיפוק מהול בחוסר סבלנות, ואיפוק מהול בחוסר סבלנות. והדמעות על השגיאות שנעשו, ועל פשעים קטנים שלא נוסו, והדמעות על השגיאות שנעשו ונצנצות. והדמעות על השגיאות שנעשו, ועל פשעים קטנים שנעשו, והדמעות על השגיאות שנעשו ונצנצות. ונדמה שכבר ראינו כלום. אחרי 30 בכל זאת משהו, גם אם זה דורש קצת תשומת לב, גם אם יש יפים ממך, בכל זאת יופי.
כבר ראינו הכל,
ונדמה שכבר ראינו הכל.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו.
נורית בן דורי שם טוב, חני, שוויון מגדרי.
ספרי קצת משהו על השיר הזה.
אחרי 30 זה יופי, זה שיר שכתבתי אותו, נחשו מתי, איך שמלאו לי 30. זה כנראה היה סוג של איזה משבר, גיל כזה, פתאום, ואז זה מה שנקרא שיר לעידוד עצמי, שעובד עד היום, הוא גם משנה גילאים עם השנים, זה אחרי 60 זה יופי, ואחרי 70 זה יופי, ואפילו שרתי אותו עם, ליום הולדתו ה-90 של פרס, אחרי 90 זה יופי, ועדנה גורן ש...
אם יש משהו שרציתי לעשות, זה לפגוש אותו.
כן, אני התחבקתי איתו, אבל לא ממש יצא לי לדבר איתו. בכל מקרה, עדנה גורן היא זו ששרה איתי בדואט הזה, ואני מאוד אוהב את האישה הזאת, המקסימה, המפרגנת והחמה. אין הרבה אומנים כמוה, אגב, ברמת הפרגון שלה. והיא כבר שרה יחד איתי על הבמה, באמת אחרי 70 זה יופי. ובוא נגיד ככה, ככה זה התימנים, נראים צעירים גם אחרי הרבה הרבה שנים.
כן, אני נראית מצוין.
כן. וזהו, את יודעת, כל העניין הזה של הקמטים, ואנחנו, האנשים בכלל, כאילו צריכות להיות באיזה אלרט הרבה יותר גדול. גברים כאילו מותר להם להזדקן כזה בכיף, כן, ושהקמטים יחרצו את פניהם, ואנחנו צריכות נורא, על אף ששוב, אני, הבעייתיות, כזמרת, כמי שמופיעה על הבמה, היא כפולה, כי מצד אחד אתה רוצה להיראות טוב, ולהיות רלוונטי וצעיר, ומצד שני, צריך גם להשאיר את המרחב של ההבאה על הפנים, ובמיוחד כזמרת ששרה, טוב, נראה איך נתמודד עם זה בהמשך. בכל מקרה, אמרתי לעצמי שהקמטים יפים, סוג של שכנוע עצמי שכזה, ואני יודעת שיש גם היום תנועה של פרו-אייג'ינג, כן? נכון, שמובילה כן. אותה הדוגמנית, אולי באמת
תערכתי
אותה כן. אצלך בתוכנית, סמדר גנזי, שבאמת, תקשיב, זה לא פשוט, זה לא פשוט העניין הזה. אני דווקא מאוד מאוד אוהבת רדיו, כי לא רואים. אבל... רואים, אנחנו מצולמים.
תקראי, את היית פסיכולוגית חינוכית הרבה שנים.
אכן.
אני רוצה לחזור למגדר.
למה חינוכי כאילו בעצם? שאלת אותי למה חינוכי, לא עניתי על העניין הזה של ההתמחות. למה עשיתי פסיכולוגיה, למה עשיתי התמחות חינוכית? יש משהו באמת בלהיות, קודם כל, יש את העניין של הסביבה שבה אתה עושה את ההתמחות. אתה עושה התמחות חינוכית
בגנים, בתי ספר.
בתוך מסגרות חינוכיות. וקודם כל זה מאוד מאוד מגוון, כי זה גם להיות בשיח עם מורים, ועם יועצת, ועם מנהלת, על פי רוב, או מורות גם על פי רוב, גם זה דיון בפני עצמו. למה מורות יותר ממורים? כן. ועם התלמידים, ועם ההורים, אז, ועושה אבחונים, ועושה ישיבות צוות. יש באמת, המגוון הוא מאוד מאוד גדול של העיסוק בתחום הזה, וחוץ מזה שיש בזה משהו מאוד של שליחות, במובן הזה שקודם כל אתה גם עובד עם אנשים בריאים בסופו של דבר, בריאים נפשית, כן? זה... בוא נגיד שנגיד להיות פסיכולוג קליני,
אתה... למרות שגם ילדים, את יודעת... יש להם הרבה פעמים, יש להם מחסומים. אני כל הזמן אומרת שלפעמים תלמידים הם לא תלמידים טובים, כי יש להם איזה שהם מחסומים רגשיים שלא מאפשרים להם ללמוד.
ברור, ברור. אבל המסגרת בעיקרון היא מסגרת נורמלית, נורמטיבית. ועל אף שאני אומרת, אף אחד מאיתנו לא, מה זה נורמלי בכלל, כן? זאת אומרת, גם העניין הזה הוא ראוי לשיח של...
אין דבר כזה.
של לתת לכל אחד את המיוחדות שלו, על היתרונות שלו ועל המגבלות שלו ועל החסרונות שלו. ואני באמת חושבת שלי יצא הרבה פעמים להיות איזשהו סוג של חלוצה כזה, במובן הזה של להאיר עיניים כלפי תלמיד כזה או אחר, ולראות אותו באור אחר, ולתת לו באמת הזדמנות טובה יותר. ושוב, זה נורא עניין גם של מי הפרסונה, מי המורה או המורה המסוימים שאיתם אתה עובד. יש באמת מורים שהם... חבל מאוד שהם אלו שמחנכים את ילדינו, ויש כאלה שהם באמת מעוררי השראה, ואני חושבת שבכלל תפקיד של מורה זה אחד התפקידים הכי הכי חשובים וקריטיים, והם באמת מעצבי האישיות, והם אלה שהמשפטים שהם אומרים לילדים נחרטים ונחקקים בזיכרונם, ועושים להם או שריטה גדולה, או בונים באמת באיזשהו אופן, איזשהו ביטחון ואמונה עצמית.
מצד שני, יש היום פערים מאוד מאוד גדולים, זה לא מה שרציתי לשאול, אבל יש פעמים מאוד מאוד פערים מאוד מאוד גדולים בין המורים לילדים, ואחד ה... באחד הבתי ספר שהייתי בוועד, הבנתי שיש בעיה...
גם היית בוועד, יופי נורית.
גם הייתי בוועד, כן. אז לא הרבה, רק של הקטן. עד שהבנתי שכשאין מה לעשות, אז חבל על הזמן. אבל ראיתי שיש בעיה מאוד קשה באקלים הבית ספרי. שמר, ילדים לא מתחברים למחנכות. כאילו, אין חיבור. הילדים מאוד שונים מהמורות שלהם. המורות היותר מבוגרות. אני לא מדברת על המאוד מאוד צעירות.
תראי, קודם כל באמת יש כאילו הפער הטכנולוגי, כן, של הקדמה, שהם לפעמים כביכול יודעים טוב יותר מהמורים, אבל שוב, גם הידיעה יותר טובה היא בתחומים מאוד מסוימים. זה לא בר השוואה, נגיד, לניסיון המצטבר של מורה שהוא יותר מבוגר, אבל אני בכלל חושבת שזה לא העניין. יש פה עניין של צריך לדעת לקיים שיח בין כל אחד לכל אחד. וזאת מיומנות שצריך לדעת לפתח אותה.
ואז לא יהיו פערים, כי ברגע שאת מקיימת השיח ואת מקשיבה ומבינה, אז את יכולה להתחבר.
כן, זה כל אחד. באותו אופן אפשר להגיד שזה אותו פער שמתקיים בין ילד לבין הוריו, כן? כי גם היום גם יש הרבה הורים שהילד מסביר להם. אפרופו, ושוב, סליחה על הגלישות שלי ועל החשיבה האסוציאטיבית, העניין הזה של, נגיד, פרסומות, שלפעמים אתה רואה ילדה מחנכת את אבא שלה או נוזפת בו, ואני לא אוהבת את זה, יש בזה משהו שהוא גם לא מכבד, וגם באמת, העניין הזה של לנגוס בסמכות ההורית או בסמכות המורית הוא בעייתי. לא בגלל שאני חושבת, כי אני חושבת ש... זה אחד הצרכים המאוד חשובים של ילד במהלך ההתבגרות שלו, שיהיה לו אל מי להסתכל, ושיהיה מי שישים לו גבולות, ושיהיה מי שהוא יכול לסמוך עליו. כי אם כל זה שהם יודעים...
ושהוא יוכל בתוך המסגרת הזאת להרגיש בטוח ולבטא את עצמו.
לגמרי, כי אם זה שהם יודעים ויודעים ויודעים, הם לא יודעים, והם גם בעיקר זה העניין הזה של הפער בין הידע, לבין טכנולוגי כזה או אחר, לבין ההתבגרות הרגשית, כן? העניין הזה של ילד שיכול מאוד לדעת, אבל גם להיות מאוד חרד, זה בדיוק תולדה של הפער הזה הגדול, בין זה שהוא מצד אחד יודע המון דברים, אבל כאילו יש איזו תחושה שאין לו על מי לסמוך, ואין מישהו יכול ללמוד ממנו כי הוא יודע טוב. אז מה אני עושה? איך יכול להיות שאני בגילי הקטן, יודע יותר טוב ממישהו הרבה יותר מבוגר ממני, מה זה עושה לביטחון שלי? בטעות אפשר לחשוב שהביטחון הוא יותר גדול כשאני יודע טוב יותר. אבל כשאני יודע טוב יותר בשלבים התפתחותיים מסוימים, אל מול מי שאמור שוב להנחות אותי, להוביל אותי, להיות המנטור שלי, זה לגמרי לא תורם לביטחון, אלא נהפוך הוא.
נכון, כן. נכון. זה כמו לעלות על ההר בלי אמצעי הגנה. כאילו, אתה לא יודע מתי אתה תיפול ומי יחזיק אותך ומי יטפל בך.
כן, אז בסופו של דבר זה עולם מפחיד.
זה באמת עולם מפחיד. העולם הזה הוא באמת עולם עוין, כפי שנאמר. את ראית כפסיכולוגית חינוכית בבתי ספר, ראית שאם יש פערים בין מצוקות של בנות למצוקות של בנים, יכולות להבחין בין, את יודעת, להפיין. אנחנו עושים פה הכללות, ברור שכל אחד ואחת הם ילדים בפני עצמם, אבל השאלה אם יכולות לשים את האצבע על איזשהו הבדלים או שינויים.
קודם כל, אני רוצה להקדים ולהתייחס למסגרת שבה אני מתארחת, בתוכנית שלך שמדברת באמת על הנושא המגדרי ועל שוויון, ולהגיד, אמירה שבעיניי צריכה להיות מאוד עקרונית, שאין שוויון. זאת אומרת, אין בנים לא כמו בנות.
לא זהים לבנות.
כן,
נכון.
הם בנויים אחרת, יש, גם מבחינה
פיזית.
יש
כאלה, יש כאלה ש... אני כבר, אני חושבת שבתוכנית הראשונה, אני כבר אמרתי שכאילו, יש פערים פיזיולוגיים בין גברים לנשים, אבל בסוף אנחנו נתפסות על ידי החברה בצורה שונה, ומה שחשוב זה שיהיה לנו שוויון הזדמנויות ויכולת זהה לבטא את עצמנו.
אז נכון, שוויון הזדמנויות, שגם הוא בסופו של דבר כרוך גם במאגר היכולות והמשאבים שיש לכל צד, אבל אם את שואלת אותי, ואני רוצה כן גם לגלוש לעוד דבר, יש את, אני לומדת הרבה שנים ימימה, את תורתה של הצדקת ימימה, ש... כבר לא איתנו, אבל הדברים החכמים שהיא לימדה במהלך השנים נשארים כאן, והקבוצות הלימוד הן נפרדות לבנים
ולבנות,
ולבנות
בנפרד,
כן.
למה? אבל,
כי החומרים הם שונים.
לבנים ולבנות יש חומרים שונים?
כן, יש חומרים שונים, יש, אנחנו לא נכנס לזה כי זה עולם ומלואו. אבל הם בנויים אחרת, כאילו התפקידים אחרים. יש, אפילו בבית, כשאומרים אישה, למה אישה על הבית, כאילו אמונה על הבית, זה לא אומר שהיא אגב חייבת להיות העוזרת בבית, וזאת שעושה את כל העבודות, גם הגבר כמובן יכול לחלוק, אבל היא תגיד לא לעשות, הוא לא יגיד לה תקפלי את הכביסה, יש איזה משהו אפילו בצורת החשיבה,
יכולת
ניהול
מתרחבת,
כן,
לנשים,
כן.
בכל זאת הן צריכות להיות אימהות, ולטפל כן. בילדים, ולטפל במשפחה.
אז הלימוד הוא אחר, ויש בזה הרבה, הרבה חוכמה, אבל גם הרבה כבוד הדדי, המון כבוד אגב לאישה, וליכולות שלה, ולצרכים שלה, אבל זה אחרת. עכשיו, אני חושבת שכל עוד נתעקש להיות בדיוק אותו דבר, ושוב, הבת שלי היא לוחמת בצבא, אוקיי? עד לא מזמן, לא היו לוחמות בצבא. היא עושה, היא רובעי 08,
היא 8,
שקליסטה, כן? והיא באמת, אני חושבת שהנשיות שנכנסה לתוך הגדודים המעורבים, הפכה שם משהו בשיח ובהתייחסות ובהסתכלות לאחר. ואני חושבת שאפילו הבנים שם, שבהתחלה אולי התפדחו שהבנות משרתות יחד איתם, כי כאילו זה פדיחה, מבינים עם הזמן שהם מאוד מאוד נתרמים מזה שיש גם...
הבן שלי מאוד נתרם מיחידה מעורבת. הוא היה בחילוץ והצלה עם בנות ובנים.
נכון, גם שם הם ביחד.
והוא יצא מהצבא... אלה מחמודות אחר לגמרי.
אז זהו, זה עושה שינוי לשני הכיוונים. נכון. דווקא בגלל שכל אחד מהם מביא ותורם איזה משהו אחר, איזושהי ארומה אחרת לתוך ה...
כן, זה כמו שוורן באפט אמר.
הרבוביה הזאת.
כמו שוורן באפט אמר, החיות שלי לא פחות טובות ממני, אבל אנחנו מאיזושהי החלטה טיפשית, חינכנו אותם ש... העתיד שלהם מוגבל, ואילו לי אמרו שהעתיד אין גבול, השמיים הם הגבול, וככה האנושות בהחלטה טיפשית מצטה 50% מהפוטנציאל שלה. ותראו לאן הגענו עם 50% מהפוטנציאל, אז תארו לעצמכם.
תארו לעצמכם.
איך אנחנו, לאן נגיע אם אנחנו נממש את 100% של הפוטנציאל, ובאמירה הזאת שלו, הוא גם יבחן את הבעיה, הוא גם... הסביר ממה היא נובעת.
והוא גם נתן איזה דרך לפתרון.
מזה שדעת הקהל. פשוט אנחנו במיליון דרכים שונות הסברנו לבנות שהעתיד שלהם מוגבל ולבנים שהשמיים הם הגבול. Mm-hmm. ואנחנו, אם אנחנו מעבירים את המסר בצורה שונה לבנות ובצורה שונה לבנים, אז הפתרון הוא פשוט להעביר את המסר בצורה זהה, או להעביר לבנות את המסר שהעברנו לבנים. בצורה מחזקת.
אין ספק שהעניין הזה של השמיים עם הגבול, או שאתה, או להאמין בעצמך, או אתה יכול לעשות מה שאתה רק רוצה, זה מסר שחייב לעבור לשני המינים, וכל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה, בטח ובטח לא אפריורית להגביל, בגלל שאת אישה, כן, אני, כמובן יש המון המון דברים שהם מאוד מקוממים אותי, כן, על שכר לא זהה לתפקידים זהים, על על באמת על זה שכשאישה נכנסת לתפקיד מסוים, אז היא כאילו נדרשת להוכיח את עצמה מעל ומעבר, בשעה שאם גבר היה נכנס לאותו תפקיד בדיוק, אז הכל היה נורא ברור. זאת אומרת, יש עדיין אנחנו בפער מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול, גדול ממה מאוד שצריך גדול. לקרות. אבל צריך להבין שהשינוי הזה הוא לא בבחינת נחיתות של צד זה או אחר, אלא המיוחדות של כל צד.
ואם אנחנו... שוב, המיצויות של הפוטנציאל, כאילו, כן. כמו שאת אומרת, בצבא, בגדוד המעורב. הכל משתבח, גם המחקרים אומרים שאת יודעת, בחברות שאנשים מנהלות אותם, התוצאות יותר טובות. וזה לא כי הן יותר טובות, כי הן מביאות איכויות אחרות, שעד היום לא היו שם במקום הזה, אז נכון. הן רואות חלק יותר גדול.
גם מה... זה, ואולי בגלל באמת שלאורך השנים הן נדרשו להיות מאוד מאוד טובות, בשביל להגיע לתפקידים רמים יותר. נכון. ושתינו יכולות מאוד לשמוח, למשל על הממשלה הנוכחית, שיש בה כמה? 9 או 8?
9 שרות.
שזה כן. שמחה גדולה. ובעיניי זה צריך להיות משהו שאפילו... כשאנחנו נגיע למצב שלא נצטרך לציין את זה כאיזה אירוע מיוחד במינו, שיש 9 שרות בממשלה, אז אנחנו כנראה נגיע למקום הזה שמבין שכל אחד יכול, וכל אחד על פי כישוריו האישיים, כן? ללא הבחנה של מגדר.
נכון, נכון. אז אני רוצה שנעבור לעוד שיר אחד שלך.
יאללה, עוד שיר.
לשנת שמיטה, מילים, לחן ושירה. חני דינור.
והפקה של קובי ישראלית.
Oh yes.
ולפעמים אני חושבת שלבד זה טוב, להתרחק ממה יגידו ואת האגו לעזוב, להתרפק על שבעצם לא לחשוב, להשתחרר ולוותר על השיטה, ולהחליט שהשנה הזאת שנת שמיטה, להתגבר על הפחדים, על ההיסוס, ולהרפות בגב כל שריר תפוס.
שחררת את כל השרירים הדפוסים?
כן, כן.
לא, את קולשת כמה פעמים אנחנו מהלכים בחיים עם הגוף תפוס, כי אנחנו באיזו דריכות מתמדת כזאת.
נכון.
ואגב, שנת שמיטה היא ממש אנחנו בפתחה של שנת שמיטה. וכמו שאני תמיד אומרת, שנת שמיטה גם סימבולית לכל אחד, לכל אחד ואחת מאיתנו מגיע שניקח איזה פסק זמן מהמרוץ המטורף.
חשוב, כי דווקא בפסק זמן הדברים הכי טובים עולים.
כן. כן, יש איזושהי נקודת מבט אחרת. יש איזו הקשבה אחרת.
כן, זה כאילו, זה לא מהראש, זה מהבטן.
כן.
זה עולה דווקא ברגעים הכי שקטים ש... את לא חושבת על כלום ושום דבר לא מפריע לך, אז פתאום יש לך את התובנות הכי משמעותיות בחיים.
נכון. נכון, נכון.
אז בואי נחזור למגדר.
יאללה.
אז מה את חושבת שאנחנו צריכות לעשות כדי לקדם שוויון מגדרי? שוויון בהתייחסות, שישמעו את הקול שלנו בצורה שווה, שנעז.
אוקיי, זה מחבר אותי לשאלה הקודמת ששאלת אותי, אם יש בעייתיות אחרת לגבי בנים ובנות, אז... קודם כל, הניסיון האחרון שלי כשעבדתי פורמלית כפסיכולוגית חינוכית מומחית, היה כשהייתי פסיכולוגית של בית הספר הדמוקרטי בחדרה, חלוץ בתי הספר הדמוקרטיים, ותמיד אני נותנת דוגמה, כי שם באמת כל המהלך של הבית הספר הזה, וכל החשיבה וכל הגישה, היא קודם כל מאוד שוויונית, גם בין מגדרים, ואפילו בין מורים לתלמידים. נגיד, אפרופו גישור, יש ועדות גישור, ועדת גישור בבית ספר, שמורכבת גם ממורים וגם מתלמידים. ואני חושבת שבית הספר הזה, באמת, אני רואה שבנות, שזה לא קורה כל כך בבתי ספר רגילים, יש להם אמירה מאוד בוטחת ומאוד, אז אני חושבת שהנושא הזה של חוסר ביטחון אצל בנות בבית ספר דמוקרטי הוא פחות. אני רואה את זה גם אפרופו על הבת שלי, שגם היא למדה בבית ספר דמוקרטי אחרי ש...
זה מתחיל בכיתה א', נכון?
כן, מכיתה א' עד י' ב'. ויש, זה גם זה רב גילאי, ויש באמת איזה משהו, מרחב שהוא הרבה יותר מאפשר, שהוא הרבה יותר בגובה העיניים, שהוא הרבה יותר מכבד. ושוב, אם אנחנו ניגע בעניין של השיח, יש שיח, יש גם מאוד מקשיבים. אני זוכרת שאני הייתי די הלומה כשנכנסתי בפעם הראשונה לפגישת צוות, וככה היה צוות מאוד רחב מסביב לשולחן, שדנו בהם, נגיד במקרה של ילד מסוים או ילדה מסוימת, ואני זוכרת שהייתה כזאת הקשבה לניואנסים הכי קטנים, לראות את הילד. כשאת אומרת שנגיד מחנכת לא מכירה את התלמיד, אז יש, בבית ספר דמוקרטי יש דבר שנקרא חונכות, חונכים. בעצם החונכים הם מורים, ולכל מורה יש בין 15 ל-18 ילדים שהוא חונך אותם. זאת אומרת, וכשאתה חונך ילד, זה אומר שאתה פוגש אותו כל בוקר, אתה אומר לו בוקר טוב, אתה רואה עם איזה פרצוף הוא מגיע.
אתה רואה אותו.
אתה רואה אותו. ואתה גם נפרד ממנו בסופו של יום. אוקיי? גם אם אפילו לא יצא לך לראות אותו במהלך היום, במיוחד בכיתות היותר גבוהות, כי אז יש עניין של מורים מקצועיים וזה, עדיין החונך חייב להיות מעודכן כל הזמן במה שקורה עם הנחנך שלו. ויש גם את השיחות האישיות. שהן שבועיות, שזה משהו שלא קורה בבית ספר רגיל.
הם בעצם לא מצליחים לקלקל אותם. כי אני חושבת שאני רואה ילדות צעירות, בגן, מדהימות, חופשיות, עם רעיונות, מקשקשות, יצירתיות, שמחות, נכנסות לבית ספר, תח נכבות.
אז זה מה שקרה לבת שלי, אגב.
זה קורה נורא מהר.
היא ילדה, היא רוקדת מגיל 4, היא רקדנית, באמת, היא הייתה ילדה, עכשיו היא כבר יותר גדולה, מהממת, ואני זוכרת שהיא נכנסה בהתחלה לבית ספר רגיל, אוקיי? בדיוק בשנה שאני נכנסתי להיות פסיכולוגית בבית ספר דמוקרטי, היא נכנסה לכיתה א', ומה שקרה זה שכל ההתלהבות הזאת ממש קבתה.
כן.
פתאום ראיתי ילדה קבועה, וכשהגענו לשיח עם המורה בסוף השנה, היא ממש הלכה חצי כפופה כזאת, היא כאילו מפחדת מה יגידו, ואני זוכרת שאמרתי זהו, אחרי שראיתי מה זה בית ספר דמוקרטי, אחרי שראיתי מה עשו לילדה שלי, העברתי אותה בכיתה ב', ואז מכיתה ב' עד י' ב' היא הייתה בית ספר דמוקרטי. קיבלתי ילדה שהיא באמת כולה אור, יש משהו כזה ש... והיא גם יודעת לעמוד על שלה, מצד שני היא גם יודעת מאוד לכבד, ומאוד כאילו להיות בשביל מישהו אחר, ואני חושבת שכן, בית ספר הדמוקרטי הוא בהחלט דוגמה, שהוא יכול להיות מודלינג בכלל, לאיך שבתי ספר רגילים צריכים
כן,
להיות.
כן, אני חושבת שהנזק שבית ספר רגיל עושה, עצם זה שהילדים חווים שוב ושוב ושוב, הרי ככה נבנית להם התודעה, כן? אני זוכרת שלמדתי ביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, למדנו על הכלבים של פבלוב. על איך נבנות ההתניות. כן. אז כשאתה רואה עוד פעם, ושמשתיקים אותך עוד פעם, ושוב ושוב ושוב, אז אתה לומד להיות מישהו מסוים, כך נבנית התודעות שלך, כמו תסמונת סטוקהולם, שאתה נחטף ואתה מזדהה עם החוטף. זה סוג של, אנחנו מקבלים את זה שוב ושוב ושוב, זה נטמע לנו במוח, זה מושלח לנו במוח.
כן, לא רק זה, אם אתה מיוחד לכל כיוון, כן, אז זה בעייתי. רוצים את כולם...
שטנץ.
כן.
נכון. ואז כאילו...
אבל זה גם נובע מהעניין הזה שלמורה יש 40 ילד בכיתה. נכון. הוא לא יכול עם 40 ילדים באמת לתת התייחסות אינדיבידואלית ומותאמת לכל תלמיד ותלמיד. יש בעיה.
נכון.
אני לא יכולה, אי אפשר להאשים את המורים.
לא כולם המורות של הילד שלי שנתנה לו לזחול מתחת לשולחן.
כן, תקשיבי, יש מורות מופלאות שבאמת אתה מוריד... את הכובע בפניהן, על זה שבתוך התנאים הלא תנאים האלה שהן פועלות, הן באמת כן רואות את הילדים,
אבל,
וכן נותנות את ההתייחסות.
אבל למה זה עדיין ככה? למה זה עדיין? זה עושה מזקים כל כך גדולים.
אז בוא נקווה שהדוקטור הרי... יפעת שאשא ביטון תחולל מהפכה.
איזשהו שינוי, כי אנחנו כי חייבים לשנות את זה, כי הכספים שאנחנו משקיעים אחר כך כדי לשנות את הילדים האלה, להחזיר אותם לכיתה...
במקום להשקיע בעיצוב הנכון ובבסיס הטוב.
להוריד מהם, בדיוק.
כן, ואז לא נצטרך באמת להשקיע כל כך הרבה כספים לתיקון, שלפעמים זה קצת מאוחר מדי וזה קצת פחות מדי.
כן, והמחקרים אומרים שמגיל 3, עד גיל 3 התודעה, המודעות נבנית ככה. מה שהילד התינוקות קולטים מהסביבה. אבל מגיל 3, ככל שאנחנו עולים בגיל, אנחנו צריכים להשקיע יותר ויותר משאבים כדי לשנות את התפיסות הלקויות שנצרבו לנו במוח. וכשבגיל שלנו, אם אנחנו לא ממש רוצות את זה, ולא משקיעות בזה באמת המון אנרגיה וכסף, זה פשוט לא קורה. זה מאוד קשה ליצור את השינויים האלה.
אגב, גם באותה מידה, אני חושבת שראוי שכולם יעברו בית ספר להורים, כסוג של גם מחויבות, אבל גם זכות גדולה, ללמוד לקבל כלים ומשאבים, לגבי תפקיד שהוא כאילו מובן מאליו שאתה יודע איך לתפקד ואיך לפעול בו, ואיך להתייחס לילד, ואיך לנהל משברים, ואיך לתרום לביטחון שלו, ומי אמר שבכלל יודעים? זה כל כך קשה.
זה בדיוק המיליון דרכים שונות שוורן באפט דיבר עליהם. כאילו, זה מה שהתינוקים רואים, תינוקות, תינוקים. זה מה שאנחנו מייצרים תינוקות בדמותנו, בדמות התפיסה שלנו, ואם אנחנו לא מבינים ומבינות מה הבעיה בראש שלנו, בתפיסה שלנו, איפה היא... ואני עם כל המודעות המגדרית שלי, התפיסה שלי עדיין תפיסה ארכאית, היא תפיסה מקובעת.
זה הוטבע בנו והוטמע בנו.
מגיל אפס.
מגיל אפס,
בדיוק.
כן. אנחנו צריכות להיות הרבה פעמים מאוד אמיצות, או מאוד משוחררות, או מאוד מסוגלות בשביל לקפץ מעל מכשול שהוא, הגבר, לא צריך להיות לא זה ולא זה ולא זה בשביל לקפץ מעליו. אז אין ספק שבמובן הזה הדרך היא עוד ארוכה. נכון. אבל אנחנו לא מאבדים תקווה.
לא, אנחנו לא מאבדות. לא. אז אנחנו נצא לעוד שיר מהמם. עכשיו לנשום, מילים של צבי אהרוני, לחן ושירה שלך, חני דינור.
וזה שיר שבאמת לאורך השנים מוכיח את עצמו מאוד מאוד, מעבר לזה שגם רוקדים אותו בריקודי עם, שזה נורא כיף. הוא שיר שנמצא בהמון סדנאות, רוחניות.
אני כבר הרבה שנים לא רוקדת ריקודי עם, אני לא רוקדתי את השיר הזה.
באמת?
זה רק אומר כמה שנים אני לא רוקדת ריקודי עם.
בכל מקרה, לנשום זה חשוב.
מאוד.
כן. אולי זה
שלא גיליתי, אולי בגלל שכך קרה, אולי בתוך השערה, אולי כי שם אני נולדתי, אולי בגלל שכך גדלתי, אולי זה היא, אולי זה הוא, אולי מאז היום ההוא. מה הסיבה, מה הגורם, שזה רועד, שזה צורם, ומי יאמר, יאמר לי כבר, איך האתמול הפך מחר. עכשיו לקחת לי אוויר, להתכוון ולבקש, עכשיו הזמן שלי לבחור ולברך על מה שיש. עכשיו לפקוח העיניים, לקחת נשימה עמוק מתוך אין סוף שמיים, עמוק מבטן אדמה. ומה יהיה אם לא יהיה, ואם ארצה ולא יצא, עד שאגיע לקצה, ואם אחמיץ או אבטר, לא יישאר דבר יותר, והבדידות והבריאות, ומה אספיק עד שאמות, מה השיעור, מה הייעוד, האם ביחד או לחוד, ומי יאמר, יאמר לי כבר, מהו השביל שבו לי אוויר, להתכוון ולבקש, עכשיו הזמן שלי לבחור ולברך על מה שיש. עכשיו לפקוח העיניים, לקחת נשימה עמוק מתוך אין סוף שמיים, עמוק מבטן אדמה. עכשיו לנשום,
נשמתם?
אז בואי נדבר על המוזיקה שלך.
בואי נדבר על המוזיקה שלי.
בואי נדבר על המוזיקה שלך.
ארז יולביץ' אגב עשה את העיבוד המוזיקלי, וכאמור המילים הנפלאות של צבי אהרוני. אני רק הלחנתי ושרה.
רק.
אני תמיד אומרת, יש איזה משהו בטקסט שכשהוא באמת מעורר כזאת השראה, אז המוזיקה כבר נכתבת מעצמה. לפחות לי זה קורה. אחד הטקסטים אגב, שאני ממש מצד אחד מתקנאה בכותבת, בצביה חברתי המתוקה שהיא זו שכתבה את הטקסט הזה. מצד שני, זה כיף מאוד גדול להרגיש שאתה מלחין טקסט שכאילו אתה כתבת אותו, שאתה כל כך מתחבר אליו.
נכון.
וזה כאילו הכיף הגדול בכלל בלהלחין טקסטים של אחרים, שאתה בוחר אותם, אני לפחות בוחרת את הטקסטים שלי מאוד בקפידה, תמיד חייבת שיש שם איזשהו עניין, איזשהו ערך מוסף. אני המון מחוברת גם לשירי משוררים באבונותה, יש לומר, כי זה לא הכי סקסי בעולם, בטח לא הכי מושמע ברדיו, אבל אני אף פעם לא הייתי מה שנקרא הולכת בתלם.
אפרופו סקסי בדיוק.
מותר להגיד סקסי ברדיו סול?
כן, תקשיבי.
בכל מקרה, אפרופו מגדר, גם להיות זמרת, זה קצת להיות זמרת בעולם של גברים, כי הרבה פעמים טכנאי אולפן וההפקה המוזיקלית היא על פי רוב בידיים של גברים, וגם היה איזה סקר לא מזמן על העניין של השירים הכי מושמעים, שגם הם היו ברובם של גברים. אני לא אומרת, סבבה, כאילו, שגברים במוזיקה, אבל אני חושבת וגם זה, דרך אגב, זה גם יותר קשה לאישה, הקטע הזה של, אם אנחנו אומרים שבסופו של דבר, איכשהו אחריות של החוגים והגן וזה וזה, זה בכל זאת של האישה, ואחרי זה גם היא יוצאת בערב להופעה, זה לא פשוט. צריך בשביל זה גם כוחות. ואני באמת מעריצה אנשים שיש להם את הכוח.
יש פה איזשהו ויתור על הקריירה, וזה שאנחנו לוקחות על עצמנו את המשפחה ואת הילדים.
תשמעי, בוא נגיד ככה, שאם אתה עושה איזשהו סקרינינג קצר על, על, על נשים מאוד מאוד מצליחות במוזיקה, אז או ש... זהו, אנחנו צריכים לסיים. או שהן לא נשואות, או שהן גרושות, או שכאילו, יש איזה משהו, זה כן, משלמים איזשהו מחיר. זה לא פשוט גם, מה שנקרא, להיות איכשהו נורמטיבי בכל שאר התחומים, וגם לעשות קריירה פורצת דרך. יש כאלה שכמובן עושות את זה.
כן, ראינו את...
בכל מקרה, אני לקראת אלבום, אלבום הסולו השביעי שלי, אני סופרת ככה, כי יש אמנם גם אלבומים הילדים, ואלבום שיר ארס, ועוד אלבומים שהייתי שותפה להם, אבל אלבומים ממש שלי, סולו, שרובם המכריע, ובשלושה האחרונים כולם בעצם שירים שלי. אז אני לקראת השביעי שיצא בקרוב, כשיהיה לי כוח לכל הטררם שקורה מסביב לשחרור של אלבום.
ואני מאוד ממליצה. מאוד ממליצה. אז אני באמת רוצה להודות לך שנתת לנו את העונג והכבוד ובאת ופתחת את הנשמה ושיתפת אותנו מהחיים גם מפה וגם מפה, גם כיוצרת, גם כפסיכולוגית, גם כאימא, גם כאישה.
ותודה לך שהערכת אותי, נורית יקרה. תודה לרדיו סול.
בשמחה, באהבה, תודה רבה. ותודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לטכנאי המאמן שלנו, גיל בן פורת. ואחרינו, דוקטור חיננית לויפר פלד בתוכנית פליי דה פדגוגיה. אנחנו נסיים עם גיבורה שקטה.
מילים של רחל שפירה.
לחן ושירה חני דינור. ואחר כך,
ישראל מחוברת.
זה לא ישראל מחוברת, זה האיש קטע. מה שנספיק, מה שנספיק. זה מישראל מחוברת, אבל זה האיש קטע. אז תודה רבה ולהתראות בשבוע הבא.
גיבורה שקטה, עסוקה כל כך, צער ותלאות, את עושה פלאות, וחיים יוצרת. אם תרדת היום, וחרדת הזמן, אם תחושת השם, ואלבון ישן, מהחק רעים. בדרכך שלך מצפה לטוב, עייפה מאוד, לא הכל ורוד, ככה את שורדת. צעקה כבושה, לחישה רפה, בדמעות שטופה, למרחק צופה. התבקשת לשאת את העולם כולו.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות, מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות.